החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. שוב אנחנו פה, שאלות, ואני שוב מדגיש שאלות בלבד. ואני רוצה לומר שאם מישהו מעלה בדעתו לשאול שאלות בנושא הבחירות המונוציפליות, איך קוראים לזה, בחירות לעיריות, לרשויות המקומיות, אז אני מודיע מראש שאני לא יודע על זה שום דבר, אני לא רוצה לדעת על זה שום דבר, אני לא רוצה לדבר על זה. אני חושב שזה בושה וחרפה למדינה שבזמן כזה לא מצאו דרך לבטל את הבחירות ולדחות אותם, בזמן שאנשים לא ילחמו על חייהם בכל מיני חזיתות. ובוודאי ובוודאי שאנחנו כציבור חרדי אמנם מצווים לעשות את הפעולה שלוקחת דקה אחת כפי שרבותינו יגידו לנו, אבל חוץ מזה, לדבר על זה ולעשות מזה עניינים ולעשות על זה דיונים, זה לא הזמן ולא המקום, בוודאי לא בתוכנית שלנו שמיועדת לשאלות של השקפה ואמונה ומחשבה. מספר הטלפון שלנו 503-593-93, ואני רוצה לספר למאזינים שלנו בסודי סודות שסדרת הספרים מחשבות והשקפות, שני כרכים, האחד על פרשיות השבוע, סדר פרשיות השבוע, והשני על מועדים ואקטואליה, כבר נמצאת, עדיין לא בחנויות, תוך יומיים שלושה כבר יהיה בחנויות, ויהיה אצלנו זה כבר נמצא, הספרים יצאו, ולמעשה אנחנו מודים לכל אלה שהיו שותפים בפרויקט הזה. אנחנו בפרשת פרשיות המשכן. פרשיות המשכן שנעשה מתרומות בני ישראל, כדי שכל עם ישראל יהיה לו חלק במשכן. המשכן הזה הוא למעשה כלי נפלא להזרים את השפע הרוחני מלמעלה למטה בצורה מסודרת, מבוקרת וללא כל תקלות. ניתן לזה משל. יש מרכז אנרגיה, חשמל, כל אנרגיה שלא תהיה, שמזרים את האנרגיה למקומות השונים. בכל מקום יש לוח בקרה שדרכו זורם את האנרגיה לכל המכשירים השונים, לכל המתגים השונים, לכל הפעולות השונות שנדרשות מאותה אנרגיה. כשהכל קורה כתקנו, אז הכל על מי מנוחות. כשמשתבשת התקשורת, ויכולות פתאום להתפרץ כל מיני התפרצויות של אנרגיה ולהרוס מכשירים ולקלקל דברים. יש היום מכשיר קטן שתוקעים אותו בשקע, ואליו מחברים נניח את המקרר הדיגיטלי ואת המקפיא הדיגיטלי, מכשירים דיגיטליים אחרים שעובדים עם כרטיס. כי המכשירים הללו צריכים מספקת חשמל מבוקרת, שלא תהיה פתאום הצפה של גלי חשמל שעושים את הכרטיס. זה הגנה מקומית גם בשעה שההספקה העוברת דרך מרכז הבקרה משתבשת. כך גם יש בית מקדש של מעלה, שרמחל מיטיב לתאר אותו בתוך שהוא חושף כיצד ראשו משוטט במרחבי העולמות העליונים, והוא מתאר לנו את בית מקדש של מעלה כיצד הוא כלומת זה של מטה. בזמן המשכן, בזמן בית ראשון, ומשחרב בית ראשון, ראה יחזקאל צורת בית מקדש שכמוה לא טרם נבנתה. זוהי צורת בית המקדש העתידי. ולו היו זוכים, היו בונים כצורתה או כמתכונתה בבית שני. אבל לא זכו. ולכן בית המקדש בית שני לא היה מותאם בצורה מושלמת לבית מקדש של מעלה. ומכאן היו החריקות. וכשחרב בית המקדש, אין מה שיבסט. ויש כל מיני הצפות אנרגיה שיוצרות קצרים. אנחנו צריכים לחבר מכשירים כאלה שמבקרים את השפע בצורה נוכל לקבל אותו, ואלה הם בתי כנסיות ובתי מדרשות, ושכרה בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של ההלכה, וכשיחזור ויבנה בית המקדש, הוא ייבנה לפי המתכונת של בית המקדש של יחזקאל, והכל יבוא על מקומו בשלום. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב.
ערב טוב, תודה.
ערב טוב, מורך.
רציתי לשאול, יש את... רציתי לשאול מה אתה אומר על הסיפור. יש את הסיפור של בגמרא על רבי יהושע בן לוי, שכתב את החבל ממלך המוות, וקפץ וברח לתוך גן עדן. עכשיו, אנחנו יודעים שגן עדן וגיהנום זה מקומות רוחניים לנשמות, ולא לגופים גשמיים. אז איך מבינים את הסיפור הזה? מה אתה אומר על זה? כאילו, זה מוזר.
מה שאני אומר לא חשוב בכלל. איך מבינים זה חשוב יותר? כי אני לא בר אגדה בכלל. מה אני יודע על הסיפור הזה? אז האמת היא שאני לא זוכר בדיוק, אני רק יכול להראות לך מקום. ברור שאתה צדקת בקביעה שלך, שלכאורה מה פשר הקפיצה הזאת, ונטילת הסכין ממהלך המוות, וכן הלאה. אבל הרב דסלר, מסביר את זה, ותוכל למצוא את זה במכתב מליהו. אני חושב שזה בחלק ד' או בחלק ג', אבל לפי המפתח שנמצא בסוף חלק ד', אם לפי המפתח לגבי הגמרא, או לגבי, או בערך רבי יהושע בן לוי, אפשר לראות את זה. בוודאי שהוא מסביר את זה שהכוונה היא למציאות רוחנית, ואין אנחנו צריכים לשכוח שהכלל של אין מקרא יוצא מידי פשוטו נאמר על המקרא, וגם שם צריך לקרוא את הדברים בזהירות, כמו למשל, רמח"ל אומר על תיאור גן עדן שבתורה בבראשית פרק ב'. עצים ונהרות ופירות, הוא אומר בגן עדן הכל רוחני, אין לו עצים ולא נהרות ולא פירות. ובכך הוא הורס לנו את כל ציורי הילדות שלנו על גן עדן. ומיד ממשיך המחל ואומר, ואף על פי כן אין מקרא יצא מדי פשוטו. וכאן אנחנו נושמים, נושמים נשימה, והם נאנחים הנחת רווחה, ברוך השם, אז יש גם, אומר, כן, ודאי שיש עצים, ויש פירות, ויש פרחים, אבל הכל עצים רוחניים, והכל פירות רוחניים, והכל נהרות רוחניים. וזה פשוטו של מקרא, הוא אומר, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. וזה כל כך פשוט, כי מדובר על גן עדן, ופשוטו שמקרא בגן עדן, אלה דברים רוחניים. אל נתפעל, וזה כבר לגבי מקרא, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. בוודאי בדברי חז"ל, מהר"ל אומר על המשנה בפרק האישה שלום, במסכת יבמות, שמדבר, על הגמרא שמדברת, על אחד שהורה הלכה בפני רבו, במרחק כמה פרסאות מרבו, ומת, ושמו היה כך וכך, ושם אמו כך וכך. שואלת הגמרא, בשביל צריך את כל הפרטים האלה, מה אנחנו עוסקים בשידוכים? אומרת הגמרא, כדי להגיד לך שזה לא משל. אומר מהר"ל, אתה רואה שהגמרא מדברת במשלים גם כן, ובאמת מדברים בשמות האמיתיים של הדברים. ולכן, כמו שאתה אומר, כל התיאור שמתואר שם הוא תיאור רוחני, פרטים, הרב דסלר מפרט את זה, ואני ברגע זה לא זוכר בדיוק כיצד, וגם לא יודע להראות מקום מדויק, אבל אני חושב שנתתי דרך איך להגיע לרב דסלר.
אפשר עוד שאלה קטנה?
כן, בבקשה.
לגבי, שמעתי שיש, שמכניסים טיון נגיד למים רותחים, אפילו מכלי שני, זה אומר כאילו בשבת, אז זה נקרא בישול או שזה בסדר, כאילו,
זה... תראה, זאת לא תוכנית של ההלכה, אבל אני בכל אופן אגיד מה שהוא. אם תרצה פסק הלכה, אז ביום חמישי תשאל תורה ואופיר מלכה. בכל אופן, מה שכן אני יכול להגיד לך, זה שלמרות שכלי שני אינו מבשל, אבל יש מושג שנקרא קלי הבישול. קלי הבישול זה דברים שמתבשלים בקלות, והם מתבשלים גם בכלי שני. יש דעות, אולי לכל הדעות, שתי, עלי תי, זה מקלי הבישול. ומכיוון שזה מקלי הבישול, אז זה עלול להתבשל גם בכלי שני, ולכן המחמירים לא משתמשים בסקיות בכלל, אלא עושים תמצית עם סקיות תה, או עם תה בתבזורת לפני שבת,
ויש...
בבקשה?
תמצית, שמים בקרות, ואז שמים את המים, נכון?
לא, 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 קודם את המים, אחר כך את התמצית. אלא אם כן, התמצית היא חמה. יש כאלה ששמים את הכלי עם התמצית על הדוד, ואז התמצית היא חמה. אבל מי ששם את התמצית על יד הדוד, והתמצית בכלל לא חמה, אז צריך קודם כל לשים את המים ואחר כך את התמצית. כדי שזה יהיה, שזה יהיה כלי שני, ויש כאלה שמקפידים על כלי שלישי גם כן.
טוב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. כל טוב. ערב טוב.
הלו, שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
תודה רב, יישר כוח על הספרים, על הכל, על החוכמה, תודה.
ברוכים תהיו.
תודה רב, רציתי לשאול,
אסלח לי כבודו, מההפקה אמרו לי שהרדיו פועל אצלכם, אז אם תוכל...
לא, לא, אני סגרתי.
תודה רבה, תודה רבה, כן,
בבקשה. שמעתי מפי רב מאיר גולדין, שבזמן ששלמה המלך שהתחתן, אז אשתו בת פרו הזמינה 1,000 כלי נגינה. ואז הוא שאל מה זה, אז היא אמרה שזה מבית אביה, משהו כזה. אז רב מאיר גולדין אומר שלמה הוא לא מחה על הכלי נגינה הזאת בזמן המשכן. אז אני חשבתי שאלה, לא חס וחלילה מי אני יכול לדבר על שלמה מלך, מה? אבל אחר כך אני ראיתי שמלך חירם, שיהודה ירד לשם, אז הוא היה חבר שלו, ואז הוא נודע לו שהנין של, של יהודה, ששלמה מלך נהיה שלום בונה בית המקדש. אז הוא שלח דברים, ואז המלך חירם, שהוא התגאה, אז שלמה המלך שלח אותו בגיהנום עם המלאכים לראות, שיחזור בתשובה, הגאווה הזאת, לראות מה זה גיהנום, למה אתה מתגאה. אז אני אמרתי, שאלתי לעצמי, למה שלמה המלך חס וחלילה, למה לא שלח את אשתו, בת פרו, לשלח אותה לגיהנום, שתראה מה זה, מה הדברים האלה שאת עושה.
תראה, אני לא כל כך יודע את הנמשל לכל הדברים הללו. ברור שכשחזל באים אומרים, כשחזל באים אומרים שהיא הביאה הרבה כלי נגינה, זה לא, אם זה כפשוטו, אז יש מאחורי הפשט הזה פנימיות, היא רצתה לומר משהו. ואם זה לא כפשוטו, אז אני בכלל לא יודע מה זה היה. אבל מה שצריך לדעת, שמדובר שם באנשים שהם בבחינת סולם מוצב ארצה וראשון מגיע השמיימה, כל פעולה שהם עשו הייתה נטועה בשורשי גנזי מרומים, וקשה לנו מאוד להבין עד כמה הדברים הללו היו באמת מלכתחילה, עד כמה הדברים הללו בנו דברים בעולמות עליונים. ולכן אנחנו צריכים להגיד ההפך. אם שלמה המלך לא מחה בבת פרו על הדבר הזה, גם אם יש איזושהי ביקורת בחזל על כך, הרי הביקורת היא בדקויות לפי דרגתו של שלמה המלך, ובוודאי שהיה לו איזה חשבון למה הוא לא מוחה בה.
בוודאי, כן. אבל סתם, זה כל הזמן עולה לי בראש, למה לא זה, למה זה...
אשריך שאלה הדברים שעולים לך בראש. ולא עולים בראש כל מיני דברים שאחרים מטפלים בהם, והם בהם לא טעם ולא ריח.
תודה רבה לך. שזכה למעלה מעלה, שמפשף הברכה הבריאות.
תודה רבה, שיהיה לך לילה טוב, ואנחנו יוצאים להפסקה קטנה, ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום, ערב טוב.
נכון, רציתי... כן, תודה. רציתי לשאול שתי שאלות. קודם כל, האם יש משמעות ל...
אנחנו לא כל כך שומעים אותך, אם תוכל לשנות מקום או לשנות משהו שיהיה יותר ברור.
עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב, כן.
כן, אני מנסה. רציתי לשאול אם יש משמעות לשם שקוראים למה שקרה בשמחת תורה, כי אני רואה שאפילו בעיתונות החרדית קוראים לזה לפעמים השביעי באוקטובר. המפיק לדוגמה אמר לי שהוא היה מציע מתקפת שמחת תורה. רציתי לשאול מה דעת הרב לעניין.
אחד מהמותיים.
כי להגיד השבת השחורה זה ודאי לא טוב.
שבת שחורה זה סתם. אחד מהרבותיי, הנכד של חפץ חיים, הגאון רבי לזק, זכר צדיק לברכה, הקפיד לדבר בלשון הקודש. לא במילים מודרניות חדשות, ולא במילים לועזיות, ולפעמים הוא היה מסתובב סחור סחור סביב איזה מושג כדי להגדיר אותו בשפה שלו, ומלבד לא להשתמש לא בסלנג ולא במילה. אנחנו באופן כללי אמורים ללמד את לשוננו לדבר במדויק ולדבר נכון. אנחנו חיים בכלל בעולם שבו אין שום קשר בין מילים לבין מה שרוצים לייחס להן. גם בציבור שלנו חודרות כל מיני מילים, חודרים כל מיני מושגים שאין מקורם בהררי קודש, והם רחוקים מהמשמעות שלהם, מה שיוצר אווירה של זולות, אווירה של רדידות, ואווירה של מין חיים לא מדויקים. ואני חושב שזאת המשמעות של להגיד דבר באופן מדויק, באופן כללי. להשתמש בתאריכים לועזיים זה לא כדאי באופן בכלל. במיוחד, לא לקרוא לחודשים במספריהם, למשל, כשאני כותב תאריך בחשבונות שבהם צריכים לכתוב תאריכים לועזיים לכל מיני מקומות שלא מבינים משמעות אחרת, אני אף פעם לא אכתוב ראשון לראשון, אכתוב ראשון לינואר, כי לראשון זה ספירה למשהו שאנחנו לא סופרים אותו בכלל, כמו שאומרים בסלנג. ואין אירוע כזה, אין שום צורך להשתמש בתאריך הלועזי שלו. המלחמה פרצה בשמחת תורה, ו אני לא בטוח שבכלל צריך לקרוא לשם, אבל בוודאי וודאי ששביעי באוקטובר זה סתם, אני לא חושב שזה אסור, אבל זה בסדר, זה סתם. ובצבא מכנים את זה חרבות ברזל, שיהיה חרבות ברזל, העיקר שיבין, נבין אחד את השני מה מתכוונים.
אבל
בשביל שיהיה
קל יותר להבין אחד את השני, לכן קוראים לזה שם. חרבות ברזל זה השם של המבטא. טוב. אז מתקפת השמחת תורה, זה יכול להיות, אם לא רוצים לקרוא לזה מלחמת שמחת תורה, כמו מלחמת יום כיפור.
אני חושב שאפשר לקרוא כך ולקרוא כך, העיקר צריך להתפלל.
העיקר לא לקרוא לשם לא הזה.
גם זה לא כל כך נורא במקום שכבר התרגלו לשמות הללו. הדבר היחיד שצריך, שיש בו בעיה של איסור, זה לקרוא לחודשים במספריהם.
אז זה לא אסור, אבל זה עדיף, הבנתי. עכשיו רוצה לשאול אם אפשר עוד שאלה שקשורה גם לזה וגם לשואה ולכל מיני אירועים כאלה. כשאני קורא סיפורים פרטניים, לא משהו כללי על מספרים, אבל שומעים סיפור פרטני על משהו מסוים שקרה בכל המתקפה הזאת או בשואה, אז ישר קופץ המון המון מחשבות ורגשות שכמובן שאנחנו
אתה עידן? נפל לנו הבחור. הפסקנו לשמוע, לשמוע אותו, אולי תעלו אותו אחר כך, בוא נראה הלאה. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, אורך.
אני בשידור עכשיו?
אכן כן.
רציתי לשאול, מקובל לראות באיוב דמות מאוד מאוד חיובית, שהגן על הדור של הכנענים, בו המרגלים, והנה לאחרונה אני מתוודה לפן אחר באישיות שלו, שזה בעצם היה הירא את דבר השם שהניס את כל הבהמות שלו בזמן הברד, והוא גם נתן אותם לפרעור על מנת לרדוף אחרי בני ישראל. אז אני לא מבינה, בדרך כלל אתה חושב אם אדם הוא שונא ישראל, אז הוא לא עוזר ליתומים ואלמנות ומכניס אורחים כמוהו. זו שאלה אחת, איך זה הולך ביחד. שנית, השאלה השנייה, אם הוא כבר היה כזה, אם תשלובת נדירה כזאת, אז איך זה שמשמיים קוראים לו ירא תם וישר ושר ורע ועבדי איוב? איך זה הולך? איך משמיים מכנים אותו בצורה כזאת אם הוא היה שונא ישראל?
אני לא חושב שאיוב היה שונא ישראל. איוב היה אדם מנותק מהציבור בכלל, כפי שבא הדבר לידי ביטוי. הנה בספר יחזקאל, יחזקאל מביא דוגמה לשלושה צדיקים שנמצאים בעיר, ואם אנחנו היינו מחפשים שלושה שמות של שלושה צדיקים, בוודאי לא היינו בוחרים את השמות שהוא בחר. היינו לוקחים אברהם, יצחק ויעקב, היינו לוקחים משה, אהרון ויוסף, היינו לוקחים דוד ושלמה ולא יודע מי. הוא בחר את נוח, דניאל ואיוב. ואמרו רבותינו שהמכנה המשותף בין שלושתם היה ששלושתם היו אנשים בודדים. מי מרצון ומי מכורח. נוח הרי לא התפלל על אנשי דורו. הוא לא היה מעורב עם הציבור. הוא לא היה דואג מספיק את דאגת הציבור. דניאל, בעל כורחו, היה מנותק. בזמן שכל עם ישראל היה במקומות שהיו אחרי החורבן ומצעד המוות הנורא של הבבלים וגלות בבל, הוא היה בארמון מלך בבל מבודד. ואיוב, שהיה מנותק מכלל החברה, כמו שהוא מתאר בספר.
היו לו ידידים אבל.
בבקשה.
היו לו שלושה חברים שהתייעץ איתם.
אבל זה לא הציבור. אני מניח שגם לדניאל היו שלושה חברים בארמונו של מלך בבל. היו שם את הנערים, את חנניה, מישאל ועזריה יחד איתו. ובכל זאת הוא מוגדר כמבודד מהציבור. וגם לנוח היו שלושה בנים שהיו איתו. היה את נשותיהם שהיו איתו. אבל זה לא נקרא שהוא לא מבודד מהציבור. בהיותו מבודד מהציבור, הוא היה מנותק גם כן ממה שקורה עם עם ישראל. ולכן, חז"ל אומרים שהיו שלושה יועצים לפרעה. בלעם שיעץ ונהרג בחרב, יתרו שגילה הזדהות עם ילדי ישראל וברח מרוב זעזוע והצטרף לכלל ישראל, ואיוב ששתק. הוא היה מהאום. הוא שותק. הוא לא מתערב. גם כשהוא הניס את הצאן, זה היה בגלל שהוא רצה להגן על הצאן. כשהוא מסר אותם לפרעה, הוא לא מסר אותם מתוך שנאת ישראל. הוא קיבל הוראה למסור לפרעה את, 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 את הבקר, את הסוסים וכן הלאה. אז הוא מסר. זה לא היה מתוך שנאת ישראל. זה היה מתוך התנתקות. נכון שאלי ויזל אמר בזמנו שההפך מאהבה זה לא שנאה, ההפך מאהבה זה אדישות. אינני יודע אם אפשר להגיד על איוב אדישות, אבל ודאי התנתקות. כיוון שהוא התנתק, הגיעו עליו איסורים. שואל רב חיים שמולביץ, מה הקשר בין התנתקותו של איוב, שתיקתו, אולי אדישותו, לבין האיסורים שהוא קיבל? זה אומר ככה, באו לאיוב ואמרו לו, איוב, למה שתקת? זה אומר, מה יכולתי לעשות? בלעם היה אב בית הדין, ראש היועצים, הוא יעץ, יתרו שיכול היה להזן אולי ברח, ואני נשארתי לבד, היה עוזר אם הייתי צועק. תשובה טובה. באו והביאו עליו איסורים, אז הוא התחיל לצעוק. שאלו אותו, איוב, מה אתה צועק? הוא אומר, מה פרוש, מה אני צועק? כואב לי, אז אני צועק. שאלתי, מה זה עוזר? הוא אומר, מה פרוש זה עוזר? לא שאלתי כזאת שאלה. כואב? וכשכואב צועקים, אז אמרו לו, אז כשלא צעקת אז, זה לא כאב לך. עדיין הוא היה בגדר איש תם וישר כשלעצמו. ויראה אלוקים כשלעצמו. ושר מרע. אבל להיות תם וישר ויראה אלוקים ושר מרע כשלעצמו, זה לא לגמרי מספיק. ובכל זאת...
אנחנו סומכים מארבע כיוונים כמו התחרה עם אברהם אבינו.
זה לא אומר שום דבר. זו שאלה איך מכניסים את האורחים ובאיזו כוונה. ושוב, מי שמגיע אליו הוא הכניס אותו. אברהם אבינו יצא אל העולם כדי להחזיר אותם בתשובה. הוא לא היה מעורב. הגיעו אליו, נכנסו, הוא היה איש תם וישר, ויראה אלוקים ושר מרע. אז בדי שהוא קיבל את האורחים, אבל הוא לא הלך לאסוף אותם. אברהם הלך לאסוף אותם. אברהם ישב פתח האוהל.
כן, בכל זאת, אני
מבינה
שהוא
היה
מנותק. הוא קיבל תשלום מלא על האיסורים ועל עמידתו באמונה, אבל רק בעולם הזה, והוא נושל מהעולם הבא.
אני לא יודע... יש בזה דעות שונות בחז"ל, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש בחינה כזאת, בחינה אחרת, קשה מאוד לדעת. הרי יש דעה בחז"ל שבכלל לא היה.
טוב. יישר כוח, כבוד הרב. מאוד
ברוכים
נהנים.
תהיו. תודה רבה, תודה רבה. ערב טוב.
שלום.
רציתי
בבקשה לברר, לגבי החזון איש, אני לגבי מה שהוא כתב בספר אמונה וביטחון, אז הוא כותב בפרק א' י' ד' על אהבה והשנאה, אז הוא כותב ששני כוחות נבראו מנפש האדם, כוח אהבה וכוח שנאה, לעולם אין ייחוס אדם לרעהו בקיפאון ששני הכוחות יחד, אחד מהם פועל והשני נעשה בהכרח, שהם שני הפכים מוחלטים, לא ייתכן היותם יחד. אז עכשיו זה סותר את מה שאומרים בפסיכולוגיה, כאילו שאהבה ושנאה, הרבה היום הפסיכולוגים אומרים שכן זה יכול להיות אהבה ושנאה ביחד. אפשר גם לאהוב מאוד מישהו וגם לשנוא אותו וגם לכעוס עליו. והוא טוענים הפוך, שאי אפשר לעשות אהבה ושנאה.
אני לא זוכר בדיוק את דברי החזון איש, אבל אם באמת זה סותר את הפסיכולוגים, לפסיכולוגים יש בעיה, ואני לא יושב פה כדי לפתור להם את הבעיות שלהם. הם לא שחרו אותי לזה.
הוא כותב שאחד מהם פועל והשני נאסף בהכרח.
אז אם הוא כותב ככה והם אומרים אחרת, אז יש להם בעיה.
אז כאילו, כן, הוא אומר שלא ייתכן אותם יחד, והיום...
אני אומר שוב, אם הוא אומר מה שלא יהיה, בתחום זה או בתחום אחר, דברים, והפסיכולוגים יצא להם אחרת, אז הם צריכים לדאוג. הם יצטרכו להחזיר את הכסף לכל אלה שמימנו אותם, כי המסקנות שלהם לא נכונות. כי החזון איש אומר אחרת. ולא מפיהם של פסיכולוגים...
זה יכול להיות שאהבה ושנאה ביחד, לא אומר ש...
אם החזון איש אומר שלא, אז התשובה היא לא. אם הפסיכולוגים אומרים שכן, התשובה היא שיש להם בעיה.
עכשיו עוד דבר לגבי החזון איש, הוא אומר שכל המידות שכתובות הם בעצם נובעים או מחולי הנפש, הוא כותב את זה פרק ד' שם, או מחולי הנפש, יש אחד חולי נפש וכאילו מחולי, ויש אחד מהמידות הטובות, אחד מהרע ואחד מהטוב. אז הוא מעביר את כולם, הוא מעמיד אותם על שתי דברים. אז איך זה...
הספר לא מול עיניי ואני לא זוכר בדיוק, אני לא יכול לענות על דיוקים בתוך ספר שאני לא למדתי כרגע. גם רבי יהודה הנשיא לא היה נוהג לענות בסוגיות שהוא לא היה נמצא בהן.
כן, אבל זה כאילו יש בספר כל
הרוחות
צדקים
אני מבין, ברגע שאני יעיין בספר, אז או שאני אחשוב שאני יודע, ואז או שזה נכון יהיה או לא, או שאני אכיר
בכך שאני... אבל המסילת ישרים, הוא כותב
אנחנו לא בבית מדרש ואין לפני ספרים, ולכן זה לא הבמה להתחיל ללמוד בדיוקים של ספרים כאלה או אחרים. תודה רבה. כל טוב. ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום לך.
רציתי לשאול, בעניין האמונה, אומרים שאף בן אדם לא יכול לעשות לך רע, אלא שאותו בן אדם הוא כמו שליח, או מקל שמביא לך את העונש מאת השם.
זה לא לגמרי ברור ככה. זה לא לגמרי ברור. יש את האור החיים הקדוש המפורסם, שמכיוון שממול האדם עומד גם אדם בעל בחירה, אז צריך להיזהר ולא להגיד בצורה מוחלטת שהוא לא יכול. זה אורח חיים קשה, אבל זה אורח חיים. בכל אופן, מה רצית לשאול?
אז זה כאילו מסתדר עם זה, שאיך זה מסתדר עם התפילות שדוד המלך מתפלל על האויבים שלו, וגם כאילו כשאנו מתפעלים על הנקמה בגויים, למה אנו מתפעלים על הנקמה אם זה לא הם, אלא שהם רק שליחים?
חס ושלום, לזה אף אחד לא התכוון לומר. אנחנו לא פותרים את הרשעים הגדולים מאחריות. זה לא רק שליחים, צריך להבין את זה. אפילו השאלה הזאת נמצאת במלוא חומרתה ביחס למצרים. שהרי הקדוש הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע, כי גר יזרעך בארץ לאם. ולא היה מכרז, מי מיומות העולם בוחר להיות זה. הקדוש הוא הוביל אותם למצרים. הוא הוביל אותם למצרים בזמן שמצרים עוד היו טובים. ולא היה שום סיבה להניש אותם בגלל זה. והמצרים מילאו את הצו האלוקי. ועבדו ובינו אותם. אז למה גם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי? התשובה, גם אם הייתה גזרה על העם המצרי, שיהיה המענה, לא הייתה גזרה על כל מצרי ומצרי. אין בחירה לאומות. יש בחירה לאנשים. ולכן, כמו שהלל מחייב את העניים, ורבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, ויוסף את בעלי הניסיונות, כך אותם חסידי אומות העולם, שהצילו יהודים בפולין, פולנים, בהונגריה, הונגרים, בהולנד, הולנדים, ברוסיה, רוסים, הם מחייבים את כל השאר, כי מתברר שמי שרצה לא היה חייב. יש ספר שהוציא כריסטופר בראונינג, שנקרא Ordinary People, אנשים רגילים. הוא עוקב אחרי יחידת 101 של המשטרה הכחולה מהמבורג, שהובילו אותה 500 איש, תחת פיקודו של מייור טראפ, למזרח פולין, והתפקיד שלהם היה בסך הכל להרוג 80 אלף יהודים. לפני, הם לא ידעו מה הם הולכים לעשות. ולפני המבצע הראשון, בעיירה יוזפוב, הוא אסף את כל ה-500 איש, והודיע להם בקול רועד, כי זה לא מצא חן בעיניו, מה התפקיד שלהם. ואז הוא אמר, מי שמרגיש שהוא לא יכול לעשות את זה, שיצעד קדימה. 10% צעדו קדימה. הם לא קיבלו עונש, הם לא פוטרו, הם לא קיבלו נזיפה, הם קיבלו תפקידים אחרים. ובכל זאת, 90% האחרים המשיכו. ובמהלך השלושה חודשים שבו הם רצחו 80 אלף יהודים, בסך הכל עוד 10% פרשו, 80% המשיכו עד הסוף. זאת אומרת שמי שרצה יכול היה להיות אחרת. ולכן יש אחריות לכל אחד ואחד. גם במצרים, כל אחד וכל אחת יכלו להיות בתיה בת פרעה.
אז זה גם
נקשר
לזה
שדוד
המלך התפלל לאויבים שלו.
בוודאי. כל אחד מהאויבים הוא אחראי.
שזה בעצם הוא בחר להתפלל עליהם.
האויב בחר להיות רשע. ולכן דוד המלך התפלל עליהם שיקרה להם מה שצריך לקרוא להם.
תודה רבה על התשובה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום שלום.
שלום, תודה רבה רבה הרב על התוכנית ממש נהנים לשמוע אותו בשבוע.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול הרב, ידוע לגבי מה שחזל אומרים במסכת תענית, שמעשר זה סגולה לעשירות, לרווח כלכלי. ורוחן קניבסקי בדרך אמונה, הוא מביא שדעת הגאון מבין לה שמעשר זה מועיל שלא התמודדו נכסיו, ואילו חומש זה מועיל לעשירות. השאלה שלי הרב, האם בן אדם שהוא הוא רואה את זה, הוא אומר אני אביא חומש. האם מותר לו להמעיט בהשתדלות בגלל שהוא סומך על הסגולה הזאת?
צריך להבין את הדבר. זה לא קשור להשתדלות. השתדלות צריכה להיות לפי דרגתו, לא לפי הסגולה. וצריך להבין את זה. גם כשהגמרא אומרת עשר כדי שתתעשר, צריך לאמת את הגמרא הזאת, לאמת עם עין, עם הגמרא שמסכת ברכות שאומרת שרבי יוחנן, רבי יוחנן, האמורה, לא בן זכאי, בא לבקר את חברו רבי אלעזר בן בדד שהיה חולה. הוא מצא אותו בוכה. הוא אמר לו, אם אתה בוכה בגלל שאתה עני, אני לא יכול לעזור לך. כי כדי שתהיה לא עני, צריך להתחיל את כל העולם מההתחלה שתיוולד במזל של עושר. אומר הרב דסלר, מתי אפשר לשנות את המציאות של האדם על ידי תפילה ומעשים טובים, ומתי לא? אמרנו את זה כמה פעמים בשבועות האחרונים. אומר הרב דסלר, יש אדם שבא לעולם והניסיון שלו הוא ניסיון של איסורים. איסורים יכולים להיות עוני, איסורים יכולים להיות איסורים גופניים, איסורים יכולים להיות איסורים משפחתיים. אם האדם הזה סובל מאיסורי עוני, הוא יכול להתפלל שהוא יהיה עשיר, ואז הניסיון שלו יהיה בצורה אחרת, כגון שמכניס יד לכיס, להוציא שתי מטבעות, יוצא מטבע אחד ויצאו שני מטבעות, עכשיו צריך להכניס יד לכיס עוד פעם, כמו שהגמרא אומרת, איך ידם איסורים. אבל יש אנשים שבאו לעולם לעמוד בניסיון של עוני. אם העוני זה עצם הניסיון, זה לא רק כלי לניסיון אחר, אי אפשר לשנות את זה. אדם כזה שבא בניסיון של, שהניסיון שלו בעולם זה ניסיון של עוני, מה יעזרו לו הסגולות? האם זה סותר שהסגולה לא עוזרת? בוודאי שלא, אבל יש משהו שמעדיין מנטרל אותה. כשבאים ואומרים לאדם, תשמע, כשאתה תאכל מאכלים כאלה או אחרים, אז זה מחזק את הלב שלך. ויש משהו, ובאותו זמן הוא לוקח כל מיני דברים שמרסקים לו את הלב. אז מה? אז זה סותר? יש משהו שמנטרל את זה. בוודאי ובוודאי, אם ניגש לשאלתך, ודאי שזה לא נוגע להשתדלות, כי השתדלות, כמו שאמרתי, מחויב האדם בהשתדלות בדיוק לפי דרגתו, וזה מהנושאים המורכבים, כי מספר הדרגות כנראה כמספר האנשים.
כלומר, זה לא אמור להשפיע. זה יכול להיות חומש, ולהמשיך כרגיל.
להמשיך כרגיל, אני לא אמרתי, יכול להיות שהוא משתדל פחות מה שהוא צריך, יכול להיות שהוא משתדל יותר מה שהוא צריך, להמשיך בהשתדלות לפי דרגתו.
כן, כמובן, כאילו כרגיל לפי כמה, לפי דרגתו.
כן.
ומי שהוא דחוק, האם מותר לו לתת חומש? כדי, כי הוא חזד הבטיחו שזה רושר, או כיוון שהוא דחוק, אז זה חוסר אחריות כלפי משפחתו או משהו כזה.
אני לא יודע מה הגדר של דחוק, אבל זאת כבר שאלה הלכתית שהוא צריך לשאול את רבו. האנשים האלה יכול להיות שהם גם פטורים ממעשר במקרים מסוימים, אבל ברור לגמרי שבגלל סגולה הוא לא צריך להעמיד את משפחתו בניסיון.
כאילו הוא לא יכול
להפשיק
ללכת על עיוור ולהגיד, טוב, זה סגולה ואני עושה את זה
והשם יעזור. אני שואל שאלה אחרת, בוא נעזוב סגולות ברגע זה. הרב יעקב
ידל שיבורי,
מה אתה אומר?
הבטחה של חזן, זה יכול אפילו הבטחה של חזן, לנסות את
הכל, לבטוח, עכשיו זה לא הבטחה של חזן, זה הבטחה של פסוקים, כן? אז בסדר. התעוררת על המילה סגולה שאמרתי. כן, תראה, שוב, הנושא הזה, אתה נוגע באחד הנושאים הקשים ביותר שיש, כי קודם כל ההבטחה של הפסוקים עשר כדי שתתאשר, לא נאמרה במעשר כספים, אלא על מעשר תבועה. האם זה חל גם על מעשר כספים או לא? אז יש דיונים. קודם, אבל פשטות הפסוק נאמר על מעשר תבועה. האם אני יכול לומר שכל מי שיסר את תבועתו יוכל מיד לראות את התגשמות ההבטחה הזאת של התורה? שוב, יכול להיות שיש מנטרלים לדבר, כמו שאמרתי קודם, ולכן הדרך היחידה היא לסמוך שזה ככה. ותמיד אפשר לומר, מי יודע מה היה קורה בלי העשר, כמה הוא היה מפסיד. אז כך שלבדוק את זה בשטח מאוד מאוד קשה. ולכן האדם צריך באמת לפעול על פי רבותיו, שיבחנו את דרגתו וידריכו אותו על מידת ההשתדלות שלו. ואם מדובר פה באנשים שנשענים עליו כמו אישה וילדים, אז זה עוד שאלה, באיזו מידה הוא יכול להעמיד אותם בניסיון שאינם מסוגלים לעמוד בו, גם אם הוא כן מסוגל לעמוד בו. כל השאלות הללו הן שאלות אישיות שמשתנה התשובה עליהם מאדם לאדם, וצריך לשאול רב שמכיר את המקרה מקרוב.
בכל מקרה, כאילו, זה לא אמור להשפיע על ההשתלות של האדם. זה מה
שאומרתי
עם הרב, נכון?
נכון.
טוב, תודה רבה רבה.
לילה טוב, ואנחנו יוצאים מהפסקה נוספת.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו, ערב טוב שוב, ערב טוב לשאלה הבאה.
ערב טוב לכבוד הרב, רצינו לשאול בעקבות הפסיקה של בית המשפט באירופה לגבי כשרות הבשר.
תספר לי מה פסקו, אין לי מושג על מה הם פסקו באמת, אני לא יודע, לא מעודכן.
הם פסקו לגבי שאי אפשר לעשות שחיטה כשרה, מה דעת התורה בנושא הזה? אולי יהודים צריכים לעלות לארץ אם יהיה להם בשר מה לאכול שם.
תראה, בוא אני אגיד לך דבר אחד, הבעיה היא לא עם בשר. יהיה להם בשר. היום זה בעיה הרבה פחות מה שהיה לפני 70 ו-80 שנה כשהיה דבר כזה, כי היום אפשר להוביל בשר בהקפאה ממקום למקום, במהירות. זה לא הבעיה. הבעיה היא לא שיהיה להם בשר. הבעיה היא שאנחנו הרי יודעים שהאנטישמיות הרבה מאוד פעמים התחילה עם התקלות כזאת עם השחיטה היהודית. הרי כל הסיפור שלהם של צער בעלי חיים הוא סיפור שהמציאו לצורך העניין הזה, והשחיטה היהודית היא שחיטה שאיננה גורמת לבעל חיים סבל באופן מיוחד, ויש על זה גם מחקרים, וכבר דיברנו על זה בהזדמנויות שונות, היה, יש איזשהו עורק שמוביל את האדם למוח, שהוא זה שגורם שלבהמה יהיה צער מאוד גדול בזמן השחיטה, ואצל הבהמות הכשרות הוא לא קיים, או שהוא כן קיים, אני לא זוכר את הפרטים. אבל הבעיה היא שאתה רואה שהעולם הולך ונהיה אנטישמי. האם להגיד להם לבוא לארץ או לא, זו שאלה של גדולי תורה שיגידו להם. מה שברור ש כל העולם כולו הולך ונהיה צר בשביל יהודים, ומצלצלים לנו בפעמונים, ואנחנו צריכים לשמוע. זה לא בגלל שלא יהיה להם בשר, אלא בגלל הצלצולים שהדברים הללו מעלים.
אז אולי אפשר גם להוסיף עוד שאלה, אולי גם כן הסנקציות שעושים נגדי לגבי המתנחלים, אולי זה גם נובע מאנטישמיות, לא כבוד הרב.
למה אתה אומר אולי?
זה ודאי, אבל אני רוצה לראות מה דעת התורה, מה הרב אומר על זה.
מה אני יכול להגיד? אני לא עשיתי את הסנקציות. אבל זה ברור
שאת שאלה. כן, לא, אבל השאלה מה אנחנו צריכים להגיד, כאילו מה, אנחנו צריכים להשאיר את זה כמו שזה לא מספיק מה שהם עשו לעם היהודי, גם בשלום וגם עכשיו?
מה שאנחנו צריכים להגיב מבחינה מדינית, אני לא יודע. זה לא התחום שלי. אין לי גם את האינפורמציה שאני אוכל להביע דעה. ואני כבר מזמן התפטרתי מהפרלמנט של יושבי קרנות, כי לאט לאט פתאום התברר שכל ההחלטות שלהם היו בנויות על אינפורמציה חלקית ושגויה. אז גם פה אני לא יודע...
יכול להיות שהאינפורמציה נובעת מה... אולי האינפורמציה נובעת מאנשים שנמצאים בתוכנו, אולי מתוך השמאל, שמעבירים להם כל מיני ידיעות שקריות נגד היהודים פה.
לא זה אני אומר. אני אומר שאני לא יודע את האינפורמציה המלאה על מה החליטו ואיך החליטו ואת האותיות הקטנות של הדברים, ולכן אני לא מביע דעה בדברים האלה. מה שברור הדבר שגם חסד לאומיים חטאת, וגם הרחמנות שלהם היא נגדנו, ואין לנו על מה להישען אלא על אבינו שבשמיים, זה ברור.
כן, טוב,
יישר
כוח
לכבוד
הרב, ברוכים
תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב מבורך.
יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, כמדומני הייתי בבלטניה אצל דוד המלך, ששמי בן גרה קילל אותו, ואז דוד המלך אמר כי השם
אמר לו לקלל. כן.
כן, אז כתוב שם בלטניה מדייק שנתלה משמי בן גרה הבחירה, ואז הוא קילל את דוד, ואם נתראה את הבחירה ממנו, אז למה הוא צריך להעניש מבן גרה? והוא מדייק משם, כי השם אמר לו, כלל, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אדם שלא עשה...
רגע, רגע, אם זו שאלה אחרת, אז בוא נענה, אחר כך אני לא אזכור את השאלה. דיברנו על זה לפני כמה זמן בתוכנית, וכמדומני שההסבר הוא כזה. בשעה שדוד המלך אמר את מה שאמר, הוא לא ידע האם הוא עדיין נחשב כמלך או לא. ברגע שהוא ניצח את אבשלום, אז הוא ידע שהוא נחשב כמלך, וממילא מה שהוא אמר ביחס לשמי...
אבל רצו להרוג את שמי, כי הוא...
רק רגע.
את המלכות...
אני הבנתי את השאלה, אבל עוד לא אמרתי את התשובה, אז כך שאם אני אגיד אותה, אז נראה אם נשארת השאלה.
אוקיי.
הוא חשב שהוא לא ידע אם הוא מלך. אם הוא לא מלך, הוא אדם פרטי, ושימי קילל אותו, זה חלק ממה שהוא צריך לעבור בסיפור של אבשלום, זה חלק מהעונש שלו, אז הוא אומר, השם אמר לו לקלל, נתלה ממנו הבחירה, כמו שהבעלת אני אומר. אבל, ברגע שהתברר שהוא כן מלך, וממילא מתברר למפרע ששימי היה מורד במלכות, באותו רגע שימי היה חייב מיתה. אמנם דוד המלך לא הוציא את הפסק הדין לפועל מיד, בגלל שמאותה סיבה שהוא לא הרג את יואב בזמן שהיה צריך להרוג אותו, כי הכל עדיין היה רופף. ברגע שהם מגיעים לשלום והמלכות מבוססת, הוא נתן לשלום המלך הוראות להוציא את זה לפועל. עכשיו, מה השאלה השנייה?
אני לא הבאתי את השאלה הראשונה.
בשעה שהוא אמר לשמעי, הוא חשב שאולי הוא לא מלך. ואם הוא לא מלך, מה ששימי עשה זה חלק ממה שמגיע לו כתוצאה ממעשה בת שבע, ואת הכבשה יש להם ארבעתיים. אז ממילא זה חלק ממה שהקדוש הוא שלח אותו לקלל. ברגע שאחר כך התברר שהוא כן היה מלך, והוא לא הפסיד את המלוכה, אז ממילא לשימי יש גדר שמורד במלכות, והוא חייב מיטה, זה נורא פשוט.
אוקיי, שאלה שנייה, אדם שהזדמן לו לעשות איזושהי עבירה, וברוך השם היה לו סייד הדשמיה שהוא לא עשה את העבירה, ואחר כך הוא יצטער שלא הצעת את העזרה, הוא יענש על זה?
בוודאי, תוהה על הראשונות, מי שתוהה על הראשונות, אז זה לא נחשב לו שהוא לא עשה, כמובן זה לא נחשב לו שהוא כן עשה, כי אפילו אונס לא כמאן דאביד, אבל ודאי הוא הפסיד את הזכות של העמידה בניסיון. כתוב כל מי שבא ליד הדבר עבירה ונמנע ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, והוא מתחרט על זה, אז המעלה עליו הכתוב לא קיים והוא מפסיד את הזכות. זה מה שכתוב על הראשונות.
אבל הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה לא טובה למעשה.
תוהה על הראשונות, זה כלומת זה לעומת תשובה. כמו שבתשובה נעקרת העבירה למפרע והופכת לזכות, כך בתוהה על הראשונות כלומת זאת, כך אומר הרב הוטנר. אנחנו חייבים לצאת להפסקה נוספת לקראת חדשות, אנחנו ממשיכים מיד שעה שנייה אחרי החדשות. תודה רבה.